שלום לכולם. אנחנו סיימנו בפעם הקודמת לעסוק בבחירה של הלוחמים על ידי גדעון. מי הוא לוקח איתו למלחמה? וראינו שהוא קיבל את צוות המשימה, 300 איש ותו לא. וראינו שמה שמאפיין את ה-300 איש הללו זה שהם צורת השתייה שלהם כאשר ילוק הכלב, וכלב הרי לא לוקח מים עם היד אל הפה, והסברנו שכאשר ילוק הכלב זה שפת הגוף, זאת אומרת איך הם עומדים אל מול אויב, מה עובר להם בראש. דיברנו על זה שהקדוש ברוך הוא אומר לגדעון, אצרפנו לך שם. לצרוף זה להוציא משהו שחבוי, זאת אומרת להבדיל בין דברים דומים, כמו בדיל וכסף. צריך לצרוף את הכסף כדי להוציא ממנו את הסיגים ואת הבדיל. אז גם פה הצריפה היא לגלות מה יש בליבם של האנשים. מתוך כל 10,000 איש שנשארו, שהקדוש ברוך הוא חושש שהם יגידו כוחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה, נלקחים אותם 300 איש שבוודאות לא יאמרו דבר כזה. אז מה הפרופיל של אותם אנשים לעומת אותם 9,700 שקראו על ברכיהם? וציינתי בפעם הקודמת שהם 9,700 קוראים על ברכיהם לשתות מים, אומר רד"ק בשם חז"ל, משתחווים לבבואה של עצמם במים. זאת אומרת, אנשים נרקיסיסטים כאלה, מצ'ואיסטים, זורקים את הנשק בצד, לא אכפת להם שהאויב נמצא מעבר לרכס, שמים חייהם מנגד, אנשים לא רציונליים. כל מה שקשור למלחמה הם בסרט של עצמם. לעומת זאת, ה-300 איש הם שותים בזהירות, זאת אומרת, רואים, כאשר ילוק הכלב, הכוונה, הם זוקפים אוזניים, הם מסתכלים לצדדים, הם לא שקועים במים עכשיו, הם שקועים במלחמה, הם מבינים שיש פה יריב מעבר לרכס, והם זהירים, הם ערניים, הם זהירים, יש להם את התכונות האלה, הם לא, האגו לא השביט את התכונות האנושיות של זהירות, של תשומת לב, ואותם הוא לוקח. ותיארנו לעצמנו מה קורה כמה דקות אחרי שגדעון נותן הוראות לשתי הקבוצות, אומר ל-9,700, תאחזו ותחזרו הביתה, תשאירו פה רק שופרות ועוד כמה ציודים, כל השאר לקחתי אתכם הביתה. לעומת זאת, ה-300 איש הוא פונה ואומר, אתם נשארים איתי, כל אשר אומר אליך זה ילך איתך, הוא ילך איתך, וכל אשר אומר אליך זה לא ילך אימך, הוא לא ילך. גם זה דיברנו, מה ההבדל בין איתך לאימך, שאותם 9,700 שרוטי נפש, רוצי מלחמה, מצ'ואיסטים כאלה, הם לא יוותרו בקלות. הם הגישו ערעורים, והם הלכו, וגדעון צריך אחד, אחד, תראו מה כתוב, ואת כל איש ישראל שילח איש לאוהליו. צריך אחד, אחד, 9,700 אנשים, להסביר להם יפה שהם לא רצויים פה. אתם אנשים מאוד נחמדים, ודאי עשיתם הרבה בימי קדם, יש לכם אותות העוז והגבורה, מעריכים מאוד את מה שעשיתם, תודה רבה. לכו הביתה. אחד אחד, אחד אחד. לעומת זאת, 300 איש, הם באים לגדעון, הם נאספים ביחד, אומרים, מה, צריך לעשות משהו, אי אפשר ככה, הרי זה לא הגיוני. וזה חתך של אותם אנשים שהם, מה שאנחנו קוראים היום, תומכי לחימה. זאת אומרת, הם לא מצ'ואיסטים כמו הקצינים האלה ששלח גדעון הביתה, אבל הם גם לא פחדנים, הם היו פה. אבל שהכל נופל עליהם, הם רציונליים. אומרים לו, תשמע, אתה לא נורמלי. כאילו, יש פה 9,700 אנשים שמוכנים להילחם, מתנדבים, אתה שולח אותם הביתה? אומר להם גדעון, כן, זה מה שאני עושה. ועלינו אתה נופל? כן, אתם באים איתי. וב-300 האיש החזיק. דהיינו, הם רצו לברוח. וכאן עצרנו. עכשיו אנחנו באמצע המתח, מה יעשה גדעון עם 300 איש שלא רוצים להילחם? הם לא רוצים להיות פה. הוא צריך לשכנע אותם. איך הוא יעשה את זה? אז בואו נקרא ביחד. ויהי בלילה ההוא, אנחנו נמצאים בפרק זין, פסוק ט' בספר שופטים, ויהי בלילה ההוא, ויאמר אליו אדוני, קום רד במחנה, כי נתתיו בידיך. קבל גדעון פקודת יציאה לפעולה. שעת השין, יום העין, ליל העין, לא יודע אם לילה אומרים ליל העין, יום העין ושעת השין. עוד לא מצאתי אף אחד שהסביר לי למה. למה קוראים לזה יום העין ושעת השין? זה לקוח מאנגלית בטח, משהו. D-Day. מה זה אבל יום העין ומה זה שעת השין? בכל אופן הוא קבל פקודה לרדת, ואומר לו הקדוש ברוך הוא את המשפט הבא, ואם ירא אתה לרדת, רד אתה ופורה נערך אל המחנה, ושמעת מה ידברו, ואחר תחזקנה ידיך, וירדת במחנה. עד כאן רגע נעצור. הקדוש ברוך הוא אומר לגדעון, אם ירא אתה לרד, אני אומר לך, כנס בהם, רד, תילחם. אם ירא אתה לרדת, ואם אתה חושש, לא מפחד, גדעון לא מפחד, אם ירא אתה לרדת, רד אתה ופורה נערך, תשמע מה ידברו במחנה, תרדו שניכם למחנה, זה איזה מין פעולת ריגול שכזאת, ואחר תחזקנה ידיך, ירדת במחנה. תארו לעצמכם, מה? יראה, יש פה איזה מורה. בוא נשווה את זה לימינו. סמל מחלקה בגולני. בסדר? קורא לו הממפי, אומר לו, משה, בוא הנה. אתה רואה שם את הבית? יש שם שני מבוקשים. אתה לוקח את הכיתה שלך, מסובב מפה, מסובב משם, מוציא אותם חיים ומתים. פה, שם לי את שניהם. ואם אתה חושש, אין פוחד, חלילה, גולני, פוחד. אם אתה חושש וצריך, חושב שצריך איזה סיוע, מחלקה שתיים, אני אתן לו פקודה שיסייעו לך. מה עונה לו הסמל? אני חושש, יש דבר כזה בכלל. אומר הקדוש ברוך הוא לגדעון, אם ירא אתה לרדת, רד אתה ופורה נערך, ומה קורה? וירד, גדעון. מה זה אומר? שהוא ירא. אז למה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם ירא אתה לרדת? מוזר. הקדוש ברוך הוא יודע. ויאמר השם אל גדעון, רד במחנה אתה ופורה נערך, ושמעת מה ידברו. למה צריך להציג את גדעון לפנינו? זאת אומרת, כותבים כזה סיפור יפה, הבלד על החובט קראנו לסיפור על גדעון. כזה סיפור גדול יפה על גדעון. למה לקלקל? בתיאור כזה שאמרו לו, אם ירא אתה לרדת, רדתה הפוכה, והוא יורד, והוא ירא. תן לו מראש ציווי לרדת, להקשיב, לשמוע מה מדברים, ושיתחזק נדע. לא נדע בכלל שיש אופציה אחרת. למה? יפה מאוד, יפה מאוד. זאת אומרת שבעצם מהפסוק הראשון, אם ירא אתה לרדת, משמע שאין הכרח בדבר. אתה יכול גם לא להיות ירא. אבל זה לא עבד, הוא ירא. הוא ירא. בסדר? מבינים את השאלה? זאת אומרת, בעצם יש פה איזו אפשרות, הקדוש ברוך הוא פותח לפניו. אתה יכול לא לרדת, ואז תילחם, ואתה יכול, אם אתה חושש, לקבל איזה חיזוק. עכשיו שאנחנו שומעים שגדעון ירד, ואנחנו תמהים על החיזוק הזה. מה עובר עליו? בואו נקרא את זה ביחד. כן. כאילו הקדוש ברוך הוא יצר איזה עיכוב, הוא אומר, אתה חושש לרדת להילחם? אז תראה, תרגל, תשמע מה ידברו.
לא רואה את הסקרנות הזאת של גדעון, שאם ירא אתה לרדת, לך
רד
למחנה,
אבל הוא,
רגע, למה אני
לרדת
למחנה?
זה לא עזר הדרבון, הוא באמת ירא. מה? ולמה? יפה מאוד. ולמה הוא צריך לרדת עם עוד נער? עוד אדם זוחל, זה עוד סיכון. כן, שימו לב, אגב, רואים פה שהם היו לוחמים, לוחמי אילית. לזחול עד אוהל של מחנה האויב בלי שהיא להתגלה, זה לא עבודה קלה. צריך להתאמן הרבה על זה, עד שמצליחים להגיע לרמה כזאת. אז למה לקחת איתו עוד נער? ויותר מזה, זה כמעט הפעם היחידה בתנ"ך, מי שיזכר בעוד פעם שיציג אותה לפניי, ששמו של נער נכתב. ועלו דברים, דברים בגו, כאילו מה, מקומות הרבה יותר מעניינים, שם של נער לא נכתב. למשל, הנער שהלך עם יונתן, טיפס שם על צנה ובוצץ, ותקף את הפלישתים, אתם יודעים איך קוראים לו? לא יודעים. חזל אומרים שזה היה דוד. לא, גחזי, גחזי נערו, נכון, גחזי מוזכר, אבל הוא דמות בפני עצמה, זאת אומרת, יש עליו עלילה שלמה. הנער, לא כתוב מי היה הנער, נכון? נערו של יונתן, אתה רואה אם זה אותו נער שטיפס איתו או שלא? לפי חזל זה כנראה נער אחר, דוד כבר נהיה גנרל בעצמו, אז הוא לא יכול להיות נער של יונתן. נכון, אז אצל יהושע בן נון כתוב נער לא ימיש מתוך האוהל, שם כתוב באמת, אבל גם הוא דמות בפני עצמה, אבל נער מקומי.
אבל הבן של גדעון, למרות שכאילו רק הורג את זה את המונה,
וכתוב את השם שלו, יתר בכורו, הנה, דוגמה הפוכה אתה מביא, יפה מאוד. שהנה רואים מישהו שכתוב את השם שלו, אבל שם זה באמת מעמד, כי מציעים לו להיות מלך, זה נלמד בעוד כמה שבועות כנראה, את הסיפור הזה. אבל הנה עוד דוגמה למשל, הנער שהולך עם שאול לחפש אתונות. מעניין איך קראו לו? לא כתוב. דווקא פה, הקדוש ברוך הוא אומר, רד אתה ופורה נערך. מה אכפת לי שקוראים לו פורה? גם שם קצת מוזר, פורה. מה זה משנה? למה אתה שם סימן שאלה? אם ירא אתה לרדת, נכון? ואתה לא חייב להיות ירא. זה מוזר באמת. בוא נלך עוד צעד אחד ואז נחזור להערה שלך, בסדר? כן. איך אתה רואה את זה? זה נראה שמי שצריך את החיזוק זה גדעון. אגב, כשאני נותן איזה הרצאה, הרבה פעמים אני נותן את השיעור הזה הרצאה למפקדים בצבא, ואני אומר להם, תראו, מה גרם לו פתאום להיות ירא? מה גרם את היראה הזאת פתאום? עוד פעם הוא מפחד. אתה אומר, גדעון של היום זה לא גדעון של הלילה. ביום הוא מפחד, בלילה גיבור. ראינו את זה, זה נכון, אבל האם באמת, כך תמיד תשאל את עצמך, האם אני צודק באבחון, האם אני לא מדמה את גדעון אליי? אני באמת בלילה אני ככה קצת מפחד, לפעמים גם ביום. יפה מאוד, יפה מאוד. אז זה אמר לי פעם אחד הקצינים, אחד המפאים, שיש תופעה כזאת, רואים אותה, כשאתה צריך לחזק, אתה צריך לדחוף סוס עייף, אתה מתעייף. זאת אומרת, צריך לחזק אנשים שלא בטוחים, שלא בטוחים בצדקת דרכם, שהם לא בטוחים שהם מסוגלים, ואתה צריך להגיד להם, אתם מסוגלים, פלוגה גימל, אתם תהיו ראשונים, תקראו את ה... וכן הלאה. בסוף הממפי נהיה עייף ותשוש, כי אתה צריך לשכנע אנשים שלא משוכנעים, שקשה לשכנע אותם, אז זה מתיש, זה מתיש. אתה מתחיל להתגרסם בספק, בכלל כל דיון שאתה עושה עם בני אדם, אתה מתווכח איתו, אתה בטוח בצדקתך ואתה בטוח בזה, אבל אתה עלול להתערער. אז זה איזושהי חושה, אבל לא נראה שזה הדבר. כי אז באמת לא ברור למה זה אם ירא אתה. זאת אומרת, אתה לא חייב להיות ירא, אומר לו הקדוש ברוך הוא. פה זה מובן, אחרי ששלחתי, הנחתי בכף ידך 300 איש שלא רוצים להילחם, מובן שהוא יהיה ירא. אחרי שהוא ינסה לדחוף אותם וזה מעייף. אז למה מלכתחילה הקדוש ברוך הוא אומר לו, רד, תשמע, הכל יהיה בסדר. בסדר? בואו נלך עוד צעד אחד ונחזור לכאן. תראו מה קרה, הוא יורד עם נערו, ששאלנו למה צריך את השם שלו, וירדת במחנה, וירד הוא ופורה נערו אל קצה החמושים אשר במחנה. ומדיין, ועמלק וכל בני קדם, נופלים בעמק הרבה לרוב, ולגמליהם אין מספר. למה נתקע הפסוק הזה פה באמצע? כי זה פעם ראשונה שגדעון שומע את נחרת החמורים ואת נעקת הגמלים ואת שיח, זאת אומרת, זה הולך לטווח אפס, הוא צריך לשמוע, הוא צריך לזחול שם בין כל ההמון הרב הזה, להגיע לאיזה אוהל ראשוני. אני מניח שגם יש כלבים שאמורים לנבוח במחנה כזה גדול, והוא מגיע עד המקום שהוא צריך להגיע, והקרבה למחנה היא עצמה מטילת אימה. אז נכון, זה בלילה, הוא לא רואה, אבל אני זוכר שפעם אחת בניווטים של בד אחד, אז עוד היה מותר לעשות ניווטי בדד, היינו עושים ניווטי בדד, ולא רחוק מפה, באזור בית שמש, אני מנווט לעצמי, והיה לנו איזה הסכם, שאם אתה פוגש דמות, ואתה לא מזהה אותה, איך לדע שזה מישהו משלנו, או שזה מישהו שצריך להיזהר מפניו, היה לנו סכם שאנחנו מנצנצים שני ניצוצים מפנס, טיק טיק, שני ניצוצים מפנס, ואז הוא מחזיר לך שני ניצוצים, וככה אתה יודע שזה משלנו, כוחותינו. ואני יורד באיזה גבעה, וערפל כבד, לא רואים מטר. פתאום אני מרגיש שיש לידי מישהו, חג של 3 מטר בערך. אני שומע צעדים, אני שומע הדרדרות של אבנים, זה ירידה מורד של איזה הר. וטוב, אז אני עושה את הנועל. מי שם? הוא לא עונה לי. אני מנצנץ עם פנס, בערפל, אני מקבל במיידי שני ניצנוצים אליי חזרה. זאת אומרת, חשבתי בראש, בטח גם הוא רצה לדעת מי אני, אבל הוא לא מדבר, והוא ישר ניצנץ, וכאילו ניצנצנו יחד. לא הסתדר לי, אבל הוא כאילו ניצנץ עם שני פנסים. אני עוד פעם מנצנץ, ושוב מנצנצים לי שני פנסים בערפל. אני שואל אותו, מי זה? מי אתה? אז אני גם עם היד על הנשק, הוא מגיע למטווח של מטר. אז אני מבחין שזה שיח. מה נצנץ לי? העיניים שלו. העיניים שלו החזירו אור. אני ככה, מנסה לסדר את הנשימה החזרה, לא צריך לראות באף אחד, הכל בסדר, פתאום אני שומע את האמא שלו, מתחילה לדור, שואטת לעברי, אני רק שומע, אני לא רואה, זה כלום. אני רצתי כמו שלא, רצתי ממי חיי. אתה נטווח אפס, אתה רואה, אתה מריח את הגמלים, את האנשים, אתה שומע את נחירות השומרים, הכל, את הדיבורים שלהם, אתה נמצא בתוכם, זה כבר לא לדעת שזה מחנה גדול, אתה נמצא בתוכו, הוא לא פחדן, הוא בהחלט לא פחדן, אין? הוא זוחל שם לתוך הקישקס של המחנה. מדיין. מחנה מדיין היה לו למטה בעמק. ויבוא גדעון, הוא מגיע למקום שהוא צריך, מקום הראשון שהוא מגיע אליו, ויבוא גדעון והנה איש מספר לרעהו, בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע מה ידבר הוא, ואחר תחזקנה ידיך. ויבוא גדעון והנה איש מספר לרעהו חלום. ויאמר, גדעון מקשיב, עכשיו אנחנו יחד עם גדעון מאזינים לפרקי היום בחלום. ויאמר, הנה חלום חלמתי, והנה צליל לחם שעורים מתהפך במחנה מדיין, ויבוא עד האוהל ויקהו ויפול ויהפכהו למעלה, ונפל האוהל. ויען רעהו ויאמר, אין זאת בלתי עם חרב גדעון בן יואש, איש ישראל, נתן האלוהים בידו את מדיין ואת כל המחנה. והיא כשמוע גדעון את מספר החלום ואת שברו, והשתחו, והיה שוב את מחנה ישראל. מה קרה? לא מבין את זה בעליל. תמיד חינכו אותי שחלום זה אחד מ-60 ונבואה. ואת החלום של גוי. אחד מ-60. חולם איזה חלום, זה אחד מ-60. גדעון, דיבורו של הקדוש ברוך הוא אליו, עושה אותו נביא. הוא נביא. אז עכשיו, אני לא מבין. מה אמר לו החלום יותר ממה שאמר לו הקדוש ברוך הוא?
התגובה של רעהו.
נו, לא מבין. מעולה.
שבעצם זה ברור לו. אם חלמת את זה כנראה ש...
זה מה שאתה אומר. הרבה אומר שאתה בא ואומר לפנינו, שהוודאות הנבואית, מה שהרמב״ם טוען שזה לעל מעל לכל ספק.
פחות מרגיעה
מוודאות של חלום. הייתכן.
לא מבין החלום. פחות מרגיעה מזה שאתה רואה בן אדם
מה זה אומר?
אז מה?
למה? 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 אתה עכשיו הולך בכיוון הנכון. תסביר לי למה. זאת אומרת, אם זה רק הידיעה שיהיה בסדר, סמוך על הקדוש ברוך הוא. חסר משהו אחד קטן ממה שאתה אומר, ועוד שנייה, עוד רגע, כן?
יש
את העניין
של
המנהיגות
של גדעון,
כאילו,
יכול להיות שהחשר שלו, כאילו, אתה יודע,
המנהיגות
לא
שהוא
פוחד
מהמלחמה, ואז פתאום... אז אם הוא פוחד? אז למה הוא ירא? נו, אז איך החלום עזר לו? הקדוש ברוך הוא אמר לו, רד, מה אתה מפחד? רד, רד, נתתי הוא בידיך. אז מה הפחד? מי קצין? ירים יד, יש פה קצין? שאלתי גם פעם שעבר, יש פה קצין? לא. אף אחד לא. סמל, מבצעים. גם זה לא. תוריד את הדרישות. ג' יש פה. מה הייתה הבעיה של גדעון? ממה הוא ירא בית הפתאום? ולמה הקדוש ברוך הוא אומר לו אם ירא? זאת אומרת, אתה לא חייב להיות ירא. אני אתן לכם רמז. כמעט שלא עסקתם בתחום הזה בצבא. היה לו מודיעין נהדר. מודיעין מעולה יש לו. יש לו, אתה יודע מה, אני תמיד אומר את זה, כלומר מה שאתה הצגת קודם. בוא נתאר לעצמנו, שאתם יודעים שלכל מפעיל שבק, כל שבק, כל כזה משתף פעולה כזה, כמו שאתה אומר, יש לו מפעיל. ולכל מפעיל יש קוד, כמובן זה לא השם הפרטי שלו, ולא משהו מספר פלאפון. אם יש לו פלאפון, זה לא הפלאפון שלו כמובן. עובדים בזהירות. אבל המפעיל הזה חייב לדעת ידיעות, וכל מופעל שכזה, כל מרגל, כל משטפ, יש לו משקל. אנחנו לא נותנים את אותו ערך של ידיעה מכל אחד. במלחמת יום כיפור, למשל, הידיעה שעומדת לפרוץ מלחמה בשעה 2 בצהריים, הגיעה ממרגל שהדירוג שלו היה הכי גבוה שאפשר. אם ידיעה מגיעה מהסוכן הזה, זה הטופ שבטופ. ומישהו שם, ראש אמן, לא העריך את זה נכון. בין בזדון, בין בשוגג, משהו שם לא עבד לפי הספר. יש לזה משקל. עכשיו תארו לעצמכם, מפעיל של איזה סוכן כפול בחיזבאללה בלבנון, שרמת הדירוג שלו היא גבוהה. בסדר? בינונית עד גבוה. לא נעשה אותו טופ, אבל גבוה. זאת אומרת, מידע שמגיע ממנו, שזורם ממנו, יש לה איזה עדיפות. סומנת עם מרקר צהוב, מודגש. המפעיל שלו קוראים לו יוסי. בסדר? או הערבים קוראים אותו אבו יוסי. בסדר? ואבו יוסי הזה נפגש איתו ומקבל ממנו מידע. עכשיו מגיע היוסי הזה למפקד שלו. והוא מתחקר אותו על הפגישה שהייתה לו בלבנון עם המרגל הזה. והוא אומר לו את המידע שהתקבל. ואז הוא אומר לו המפקד, תגיד יוסי, איך אתה יודע שזה המידע? איך זה אמין עליך? חלק מהעניין, הרי איך יוצרים את האמינות של המידע? הוא רואה את שפת הגוף שלו, מלמדים אותם, שפת גוף, פסיכולוגיה, הם לומדים, הם לא רק יודעים ערבית, הם יודעים הכל. ואז הוא אומר לו, תשמע, איך אני יודע? הוא סיפר לי, ישבתי איתו במסעדה שנינו, הוא אמר לי, בחיית, אבו יוסוף, תשמע, תדע לך, יהיה משהו ככה וככה, ולא טוב יהיה. ואני שואל אותו, למה לא יהיה טוב? הוא אומר לו, למה חלמתי? וואלה, בעיניים שלי חלמתי, וככה יעשה, וככה יקרה, וככה. אומר יוסף למפעיל שלו, לפקד שלו, זה יעשה המקום, הוא חלם. אמין? תחזק מידיך, מה קרה? חלם, בסדר, אז הג'וחה, חלם חלום. מה? אז מה? כן, ברור, אתם שניכם אומרים את הדבר הנכון, אבל זה עדיין לא מסביר מה זה עשה לגדעון. הרי גדעון, הקדוש ברוך הוא, אומר לו את כל המידע. לא צריך מידע מודיעיני נוסף שהם מפחדים. הקדוש ברוך הוא אומר, תן אותו בידיך.
זה לא המידע שהם מפחדים.
אז מה זה?
גדעון, ככל שהוא כנראה, הוא לא מפחד בעצמו.
אז מה?
הוא מפחד שהוא לא ימנהיג מספיק טוב, הוא מרגיש שהוא לא מספיק טוב.
זה גם אמרו באגף הראשי. לא, שכנעו אותך מוקדם מדי. זה לא משהו מפריע.
יכול להיות כמו שיהושע שלח את המרגלים שלו ליריחו, הם לא חזרו עליו, שכל העם בפחד בפניך, כל העם ירא בפניך. יכול להיות שזה...
יש דמיון מאוד מעניין בין שתי הפרשות. זאת אומרת, המרגלים ששלח יהושע בן נון, עם איזה מידע מודיעיני הם חזרו, חוץ מלספר לו שכולם מפחדים, כל הארץ יראה, וסיפרו לו את הסיפור על רחב שהצילה אותם, ועכשיו צריך להציל את רחב, הם לא ידעו כלום, כי הם לא הספיקו לראות שום דבר. הם ביום הראשון כבר נכנסו לעליית הגג, הכביע אותם שם כבר ביום הראשון, ושלושה ימים הם נכבעו במערה, וחזרו חזרה. מה הם ראו? רק את מה שרחב סיפרה להם. ורחב לא חלמה, רחב יודעת שזה המצב. מה זה חשוב לו ליהושע? אבל אתה פותר לנו בעיה אחת עם עוד בעיה. יש לנו עכשיו בעיה גם שם.
דברו, אתה לא יכול פבוש להעביר אליה לאנשים כמו שזה, אבל אתה...
זה מה שמפריע לי בכל הדיון הזה. הרי נבואה, אברהם אבינו, על סמך הנבואה, הלך לעקוד את יצחק בנו. אומר הרמב"ם מורה הנבוכים, זה מה שמעיד לנו עדות למרחוק, שנבואה היא כל כך חזקה וודאית, ששום דבר לא ידמה לה ולא ישווה לה. פרשת השבוע של השבת, קראנו את זה. בוודאי, לא נדבר כלפי האדם עצמו. למה? ויאמר גדעון, השם אמר אליי, נכסח אותם. ונרד ונכסחן, וירדו ויכסחום. מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא אומר לו.
יש לי אותה.
כן.
הוא אומר לו, איש ישראל נתן לאלוהים ידו. אולי הוא אומר, אם המדיינים מאמין שמאמין בכוח של אלוהים,
זה מה שאני שואל.
אולי גם, אז אני בטח אמין. זאת אומרת, אם קודם לא אמונה בלילה,
זה אומר מה, המדיינים. אבל זה מה שאני רוצה להגיד לכם. אני לא אוותר לך על זה, אני לא אוותר. נבואה לא צריכה לשום חיזוק. אין, לא יכולה להיות בעיה של אמונה. אתה מבין מה אני רוצה לומר? זה לא יכול להיות. אגב, שים לב שהקדוש ברוך הוא ניתן לכם רמז עכשיו לאמת, לתורת האמת הגדולה. אם היה פה קצין, היה מיד אומר את התשובה הנכונה, ברור לי, לגמרי, שזה כך. תן כבוד לקציני צהל. אז אתכם אני לא מאשים, פשוט לא התנסיתם בזה. זאת אומרת, אתם לא עמדתם במצבו של גדעון. לא עמדתם במצב הזה. נו, זה טרום לחימה. הוא קיבל פקודה לצאת למבצע. איזה חשש? מפני מה? זה מה שאני שואל, מפני מה? אתה עם המודיעין, היית במודיעין? כל הזמן אתה מכניס מידע מדי.
להגיע, והיה
כמובן
קרב אחד שאמרנו.
כן, אבל זה כבר מזה הוא... אגב, זה מה שהתחלתי לתת לכם רמז, עוד רגע אני אתן לך. הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, ואחר יחזק לבך. לאחר תחזק נא ידיך, תשמע מה ידברו, ויחזקו ידיך. מה ההבדל בין יחזק לבך?
האומץ
יש לו. הרי שהוא זוכה לתוך המחנה עם כל הגמלים והשומרים והכלבים הנובחים. אותו רגע, מה? מה הבעיה שלו? כן.
אמר
לשאול
קודם שחושב
שיעצפו
אבל הוא ימות.
ועכשיו
הוא אומר, הוא רואה שזה בידו ולא
בידך. הקדוש ברוך הוא אומר לו בידך. לא, גם האיש בחלום אומר בידו ולא בידם. וגם הקדוש ברוך הוא אומר לו, אבל הקדוש ברוך הוא אומר אותו דבר. והיא בלילה, הוא אומר שקורא את כנתתיו בידיך. מה צריך יותר מזה? אני אגיד לכם. אבל בשביל מה המידע הזה נחוץ לו? יפה מאוד. לא יפה מאוד. אם היה פה קצין, היה אומר מיד, הרב, יש לו בעיה בדפה. אתם לא מבינים מה זה דפה. מה הוא דפר? דרכי פעולה אפשריות. הוא לא יודע איך לעשות את זה. קיבל פקודה לרדת, יש לו כוחות. כוחות יש לו 300 איש. פלוגה מוקטנת. משימה, להשמיד את מחנה מדיין. 135 אלף איש עם גמלים. נכון מאוד. מובטח לו ניצחון. זה מבטיחים לו. אבל איך הוא ייקח 300 איש? ואיך הוא יעשה את זה? אין לו? בדיוק. הוא ירא. הוא ירא, זאת אומרת, זה יראת. יראת המעשה. יפה מאוד. החלום נותן לו את הרעיון. איך לעשות את זה? יפה מאוד. שאלה מצוינת. למה? מה קודם? הקדוש ברוך הוא פשוט יגיד לו. אגב, מה הרעיון שהוא קיבל מהחלום? כאן אתה עכשיו, אתה נכנס עם הדברים שלך. מה הרעיון שהוא קיבל מהחלום? רואים את זה לפי ההמשך, שזה מה שהוא עושה, עושה בדיוק. לזרוע בעלה. הם מפחדים? או הם מפחדים. עם הקפים כאלה ואין האותיות. ממש מפחדים. לגמרי מפחדים. So I'll give them more of the same. אני אתן להם עוד ממה שכבר יש להם. הם מפחדים, יקבלו עוד. ועוד איזה פחד. הוא פשוט יוצא, הוא מקבל את הרעיון, ידלק לו הרעיון לעשות לוחמה פסיכולוגית. חלום הוא, איפה עובד החלום? בדמיון. הוא השתמש בכוח הדמיון. נעשה להם הדמיה של כוח אדיר שנופל עליהם עם אפקטים, חיזיון אורקולי. לא, לא. אורמות ואפקטים במלחמה, יש כבר קודם. הזכירו את יהושע בן נון, יהושע בעי למשל עושה דבר דומה, יוצר אשליה. יש בעוד מקומות. בני יעקב שלחמו בשכם, הם יצרו סיטואציה שהם יוכלו בעורמה, תחבולה תעשה לך מלחמה. זאת אומרת, יש סיטואציות כאלה, של לוחמה תחבולה, של מלחמת תחבולה. אבל פה באמת אני חושב שזה דגם מופלא, שאגב, בהיסטוריה של עם ישראל חזר עוד פעם אחת בממש אחד לאחד. כשנקרא את זה, אני אספר לכם. בימינו, מלחמת ששת הימים, שעכשיו אנחנו מציינים 45 חמש שנה, 45 שנה. במלחמת ששת הימים היה אירוע דומה. בכל אופן הוא, עכשיו תראו שהכל יהיה מובן. שאלה גדולה למה הקדוש ברוך הוא לא פשוט מציע לו את הרעיון הזה. ויאמר השם אליו, קום רד וחילקת את המחנה ונתת לפידים ביד האנשים ועשית כך וכך ותעשה כך וכך. למה הקדוש ברוך הוא לא אומר לו את זה? יפה מאוד. זה תחזק נידיך. וזה גם מסביר למה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם ירא אתה לרדת. רד אתה ופורה. לא איזה אם ירא אתה. אתה לא חייב לפחד. ותכף תבינו גם למה הוא אומר לו את השם של הנער. קח את פורה נערך. למה צריך להזכיר את השם של הנער? כי בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יבין לבד. שהוא יעשה את הדבר. שזה יהיה רעיון שלו. שזה יהיה כוחו ועוצם ידו. והוא לא יגיד כוחי ועוצם ידי. כי זה גדעון. עם 300 איש. שהניסו 135,000. אבל זה בא מצידו ולא מצידו של הקדוש ברוך הוא. עוד רגע אני אסביר את זה יותר לעומק. עוד רגע אני אסביר את זה יותר לעומק. בכל אופן, למה אם ירא אתה לרדת? כי כרגע אין לך רעיון, אבל אם אתה תרד חצי דרך בהר, ופתאום יבוא לו הרעיון הזה לבד. הרי זה דפה, זה דרך פעולה אפשרית. לא עלה לו ברעיון, אנחנו היום יש לנו את זה. יושב לנו כבר, כי אנחנו כבר לומדים הרבה ספרים של לוחמים אחרים. אתם יודעים מי הייתה אלופת העולם בדברים האלה? אלופת העולם. האמא של אורד וינגייט. היא ספר כל כך נפלא, מכתבים שהיא כותבת לאורד וינגייט. היא הייתה פרוטסטנטית אנגליה כזאת מאמינה, הייתה קוראת כל יום כמה וכמה פרקים מהאולד טסטימנט, מאוד החשיבה את זה, פרוטסטנטים בכל זאת, והיא הייתה כותבת לבן שלה בכתבים, ראה בני, הגנרל, כן, יש לה בן, לא הגנרל, הקפטן, והיא אומרת לו, ראה בני, איך עשה אדוננו דוד בקרב נגד פלישתים, איך בא אליהם מאחור, ואיך עשה להם מגופים, ואיך עשה ככה, אולי תמצא איזה דרך במלחמתך, וככה בכתב אחרי בכתב, כל פעם יש לה איזה רעיון יפה, ושלחה את הילד שלה להילחם למען המלך, והיא נותנת לו עצות מן התנך. מדהים לראות את זה, זה פשוט חוויה מדהימה לקרוא, איזה יחס לתנך, איזה יחס לדמויות של התנך. אז יכול להיות כמו שהאימא של אורד וינגייט יכלה לקבל רעיונות קרביים מכל מיני סיפורים, גם גדעון יכול לקבל. ויותר מזה, למה הוא מזכיר לו את השם של הנער? מה מזכיר לכם השם של הנער?
דמיון פורה.
דמיון פורה, אבל קוראים לו פורה. טוב, דמיון פורה, יפה. לך יש דמיון פורה. יפה. אין אדם עונה תשובה אלא ממה שהוא מכיר. זה יפה. בלי דמיון אישה עם התנך, תדע לך. זה מחלה משותפת. מה זה פורה? מה זה פורה? מה? פורה? מה זה השם פורה? אתם לא יודעים? יודעים? קשור לגת. יפה מאוד. פורה? איך הגעת למסקנה הזאת שזה קשור ליין? יפה. השיר של שבת שאתה זוכר הוא פסוק בישעיהו. פורה דרכתי לבדי ובעמים אין איש איתי. ראיתי כי אין איש ואין סומך ויז נצחם על בגדיי וכל מלבושה הגלתי. כן, שואלים אותו, מדוע אדום ללבושך כדורך בגת? כן, אדם שדורך בגת ענבים, משפריץ עליו שפריצים של יין. אגב, התיאור של בישעיהו מסביר לנו מאוד את מה שקורה עכשיו בסוריה, מאוד מזכיר את מה שקרה בעיראק, מה שיקרה בפרס. אנחנו רואים, פורה דרכתי לבדי ובגויים אין אישיתי. כן, הוא דורך על הגויים, כמו שדורכים בגת. פורה דרכתי. ולכן ויז נצחם על בגדיי. אז מה זה פורה? פורה דרכתי. פורה זה משטח הדריכה בגת. יש את המלבן, הריבוע הזה היפה, משטח, שהוא יש לו איזה צינור קטן שמין איזה סדק כזה כמו באמבטיות כזה שמוליך ליקב, שזה הנקב שנמצא שם, שם כל היין נשפח שדורכים עליו נשפח. שימו לב שהחור ביקב מוליך לעוד בריכה קטנה, תלוי בטיב של הזה, כי יש מקומות שיש רק בריכה אחת, רק יקב אחד. יש מקומות שבהם קצת צינור יותר גבוה, היין נשפח והמשקע שוקע ביקב. והיין היותר נקי יוצא לעוד בריכה נוספת, ויקב נוסף. ואחר כך את כל מה שנשאר שם בבריכה, וגם מה שנשאר בפורה, שמים בתוך הקלים, ואת זה אחר כך לוחצים עם מין משקולת כאלה, משקולות גדולים כאלה, ככה תהליך איטי של כל מה שנשאר נשחט לסחיטה נוספת, וזה מה שנקרא אחר כך גפת, כל החומר הזה של שנשאר בעקלים, שהוא כבר מיובש, הוא כבר יבש. והפורה הוא משטח הדריכה. למה חשוב להזכיר לגדעון את משטח הדריכה של הגת? דרוך עליהם. חוות חיטים בגת. זאת אומרת, השם של הנער נותן לו איזה תזכורת. אתה זוכר שהמלאך אמר לך, השם ממך גיבור החיל, כי אתה חוות חיטים בגת להניס מפני בדיין? מה זה לחוות חיטים בגת? זה לקחת את העומרים האלה שיש לו שם באיזה מקום, שהוא מחביא אותם, ולעשות בצורה כזאת, להקות. להקות חזק, זה מפורר את השיבולים, כן? זה הדישה, ואחרי זה צריך לזרות. צריך להעיף ברוח, נכון? לחכות שתהיה רוח, לקחת מין מזרה, מין כלשון כזה, ולעשות ככה. להעיף, ואז המוץ עף ברוח, והבר שוקע. ואת זה הוא אוסף אחר כך. הקדוש ברוך הוא מזכיר לו שבעצם את אותה פעולה שהוא עשה אז לחיטים בגת, הוא יכול לעשות עכשיו. ותראו בהמשך שזה בדיוק מה שהוא עשה. הוא עשה הרבה רוח, הרבה רוח, וחבט בפלישתים כהוגן. אגב, מה שגורם שאתה חובט חיטים בגת, עומרים בצורה כזאת, זה שהם מתנגשים אחד בשני. ואתה לא יכול לשים שם מורג שרץ עם בהמה שמושכת, ואתה ככה דש את החיטה, אתה צריך לעשות את זה בעזרת חבטות, ואז הם החיטות, החיטה כאילו אחת את השנייה עושה. וזה בדיוק מה שקרה למחנה מדיין. זאת אומרת, את הרעיון הוא היה יכול לקבל בדרך, או מעצם הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אם ירא אתה, אתה לא חייב להיות ירא, אם יהיה לך רעיון, בבקשה. השם של הנער שרומז לו על רעיון שהוא יכול דרכו לפעול, להפחיד אותם, להשתמש באותו העוצמה שהוא עשה אז שהוא חוות חיטים בגת, ובסוף, אם כל זה לא יעזור, אז החלום הדליק לו את הרעיון. ואכן, סליחה, הדליק לו לגמרי. בואו נראה מה שואלים. יו, זה אפשר להתייחס, שואלים שאלה מתאימה. כן. טוב, זה נחכה לשמשון. הוא שואל, ישועתך, קיוויתי השם שראה יעקב אבינו, זה קצת ככה, זה עוד מוקדם מדי לשאול את השאלה הזאת, שהוא ראה, אז חז"ל אומרים, בתרגום יונתן בן עוזיאל, מזכיר שם, שמה זה ישועתך קיוויתי השם? לא לישועת גדעון בן יואש, אנא מסקי, ולא לישועת שמשון בן מנוח, אלא לישועתך קיוויתי. אז למה המדרש חיבר את גדעון עם שמשון, אבל זה אחרי שנגמד את שמשון, תזכיר לנו עוד פעם. כן, מאיר.
אז מה העניין של
הדברים
הטבעיים האלה?
יפה מאוד. אז קודם כל, זה כזו שאלה גם שנשאלה קודם. למה הקדוש ברוך הוא פשוט אומר לו? למה הוא צריך לתת לו להבין את זה לבד? ואגב, תשימו לב, ברגע שהוא מבין את זה לבד, זה מה שמדהים פה בסיפור. ברגע שנדלק לו המנורה, ויש לו את הרעיון, תראו איך הוא מתפקד. ביעילות. הוא יודע בדיוק מה צריך לעשות. מאיפה זה בא לו? זה הכל היה חבוי בתוכו. זה התפרץ על ידי החלום. הקדוש ברוך הוא רק רימז לו על ידי החלום. שמע מה ידברו. כן? והוא לא פחד ללכת לשם ולשמוע מה ידברו, רק הוא עכשיו רק יודע מה איך, הדרך, איך לעשות את זה עם 300 איש, איך אפשר. ואז תסתכלו מה הוא עושה. ברגע שהוא קיבל את הרעיון, וישתחו, וישוב אל מחנה ישראל, ויאמר, קומו, כי נתן אדוני בידכם את מחנה מדיין, ויחץ את 300 האיש, שלושה ראשים, מסדר אותם לפלוגות של 100 איש. וייתן שופרות ביד כולם, וחדים ריקים ולפידים בתוך הקדים. ויאמר עליהם, ממני תראו וכן תעשו. הוריד את התמונה מבד אחד ותלה אותה בתנך. לא יפה לגנוב. ממני תראו וכן תעשו. אגב, כל הפעולות שהוא עושה מלמדות על אחד הדברים החשובים ביותר היום בצהל, חיכוי מפקד, ותרגולות. אחת הסיבות שבצהל כל דבר עושים תרגולות, זה כי בשעת לחץ באמת, אתה לא יכול להתחיל לחשוב, אתה לא פועל בתוך אינסטינקט, בטבע, בייחוד בשריון, זה הכי חזק, תרגילים עשרות פעמים, שריפה בתא מנוע, מפקד פצוע, התהפכותן, זה לא, לא מאמין באמת, אלא רק עושים את ה... משחזרים את ה... מה אפשר. היום גם סימולציות אפשר לעשות את זה. נותנים את התחושה הזאת של ההתהפכות. ותרגולות שצריך לעשות, תרגולות כאלה, תרגולות כאלה. בייחוד שריפה ומפקד פצוע, זה הדברים הכי חשובים, כי אז זה קודם כל צריך להגיד במהירות, ואין מי שיגיד לך מה לעשות, צריך הרבה שלעבוד בשניות ובאינסטינקט. בלי שום... מחשבות, בלי לחשוב שום דבר. וזה בעצם הדבר שגדעון פה עושה. הוא לא נותן להם שעות לחשוב. פקודות, כשאנשים מפחדים, הדבר הטוב ביותר זה לתת להם כל הזמן לעבוד. שיעשו משהו. יארזו, ישרשרו, אתם צריכים להכין בלפידים, צריכים להכין קדים, צריכים לעשות ככה, צריכים ככה. הכל התארגנויות, ו-300 איש, אתם לפה. עכשיו, הוא מדבר אליהם בצורה כל כך אסרטיבית, כל כך בטוחה, שהוא מפעיל אותם כמו רובוטים, זה ממש, הם הידיים שלו. הם פועלים כאילו הם היו ידיו ורגליו. הוא עושה, הם עושים. זה היינו אח. הוא ממש נותן להם את התחושה הזאת, והוא אומר להם, בידכם נתן השם. אתם, זה אצלכם בידיים. זה לא בידי. אם אמר להם, חבר'ה, זה השם הבטיח לי, בואו אחריי. למה, איך, כמה, אנחנו רק 300 איש, מה, נפלנו על הראש? בידכם. והוא נותן להם פעולות לעשות. ותוך כדי זה הוא כנראה גם מסביר להם מה ההיגיון במה שהוא הולך לעשות. הם גם מבינים את זה, לא טיפשים. והם הולכים ליצור את הרושם שהם כוח אדיר. כמה אדיר, תכף תראו. לפני שניכנס לתוך הפעולה עצמה שהוא עשה, תסתכלו, רואים איך הוא פועל באופן, זאת אומרת שהוא ישר מבין, באותו רגע שהוא השתתח, כן, הוא נפל לו הסימון. ואז לפני שנכנס לסיפור הזה, רציתי להבליט, ובזה נעצור בשיעור הזה, למה הקדוש ברוך הוא לא גילה לו את זה? למה לתת לו לבד? אותו קודם כל את ההתלהבות שלו, איך הוא באמת נותן פקודות, מחלק, ממני תראו וכן תעשו, הוא מלא עוצמה. אם תזכרו לפני כמה חודשים, חודשיים בטח כבר יותר, שלמדנו על דבורה, שדבורה אומרת לברק, אפס כי לא תהיה תפארתך בדרך הזה אשר אתה הולך, כי ביד אישה עם כור השמץ ישרה. ושאלנו, מה היא רוצה? איך היא מנסה לשכנע אותו שלא תהיה תפארתו? אכפת לו תפארתו? העיקר שסיסרה ימות, מה זה משנה מי יהרוג את סיסרה? למה זה כל כך חשוב לה שהוא לא ייקח אותה איתו? הוא מתעקש, אז שילך. מה צריך להגיד לו? אפס, כי לא תהיה תפארתך. פה אנחנו מבינים את גודל האסון שיצר ברק. זאת אומרת, שהיא מזהירה אותו מראש, היא אומרת לו, לא טוב מה שאתה עושה. זה שאתה רוצה שאני אבוא איתך, פירוש הדבר שאתה רוצה שיקרה לך נס. ואתה תצא רק אחרי השם. אחרי זה מה שקרה. דבורה אמרה לו, אתה לא רואה, הלא השם יצא לפניך. מי יוצא פה? ראשון? גדעון יוצא לפני השם. עכשיו למה? מה בעצם, מה עומד זה מול זה? עומד השיטה של ברק, יצרה אחר כך את המיתוס של הבעל ובאל, שהוריד את הגשם, שהניס את סיסרה, וכל מה שדיברנו בשיעורים הראשונים על גדעון, כבר הזכרנו את זה פעם. הדרך היחידה לטפל באלילות, זה רק על ידי אפיקורסות. זאת אומרת, על ידי האפשרות של כוחי ועוצם ידי. לכן הקדוש ברוך הוא נזהר מזה, כי יותר מדי אנטיביוטיקה גם לא טוב לגוף. כדי עכשיו לטפל במהלך שקרה בעקבות ברק, שנתן לקדוש ברוך הוא לעשות נס, והוא יצא אחריו, אז אמנם יעל... שיפצה שם איזה משהו, הראתה את האפשרות שהאדם יעשה דבר בשביל הקדוש ברוך הוא ולא להפך, לא הקדוש ברוך הוא יעשה בשבילי, שזה משתק את האדם, שזה מביא אותו למקום לא אמיתי. וגדעון לחלוטין צריך לעשות את הפעולה ההפוכה. לכן צריך שיקרה פה נס, אבל אסור שזה יהיה נס לא אנושי. האדם צריך להיות נס, גדעון הוא הנס. אתם מבינים מה אני אומר? זאת אומרת, כדי שלא יוכלו לתלות את זה בבעל, ולהגיד, הבעל הצילנו, כי זה מה שהם יעשו, אנשים שהם שבועים בקונספציה הזאת של אלילות, הם לא משתחררים אלא כל כך במהירות, והדרך להשתחרר מזה זה רק שיקרה משהו שהוא לחלוטין לא הבעל, בייחוד אדם כזה כמו גדעון, שנקרא שמו ירו בעל, ברור שלא הבעל עשה לו נס, כי הבעל שונא אותו, וזה הקרה האסון הראשון של המלחמה הראשונה שהאחים שלו נהרגו, דיברנו על זה ארוכות. לכן אסור לקדוש ברוך הוא להגיד לו דבר. הקדוש ברוך הוא לא יגיד לו כלום. אתה תבין, אבל הקדוש ברוך הוא עוזר לו להבין, להגיע למסקנה. זה צריכה להיות מלחמה אנושית. אבל אז יש את הסכנה שיבואו מצ'ואיסטים כאלה ויגידו כוחי ועוצם ידי, אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, עזוב אותם, מצ'ואיסטים, לא צריך אותם. שים אותם תפוחים רקובים בצד, לא יותר מדי. אלא בדיוק במינון המדויק של תרפיה. זאת בעצם מלחמה פסיכולוגית, הכלי הוא מלחמה פסיכולוגית כלפי מדיין, השלכות פסיכולוגיות, וכלפי ישראל זה מלחמת התודעה. מה יצרב בזיכרון הלאומי? מה יישאר? בדיוק. בדיוק. יפה מאוד. להשם ולגדעון. כי אם היו צועקים רק להשם, אז בחרת הם היו צועקים לבעל. זה בסוף. אנחנו עכשיו שמחים במה שיש. גדעון קיבל רעיון. הנה כותרת לשיעור. גדעון מקבל רעיון. נעצור פה, נמשיך לשיעור הבא.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.